נבין את הראש של הרמב״ם. נבין. פרק חשוב מאוד מורה לבוקר. עכשיו זה פרק מפחיד. באמת פרק מפחיד. והרמב״ם עושה פה תרגיל. זה פרק מפחיד שהרמב״ם עושה לך תרגיל. בפירוש. שוב עושה לך תרגיל. אנחנו עכשיו נלמד את הפרק, ותראה למה הוא מפחיד ולמה הרמב״ם עושה תרגיל. זה ממש, הרמב״ם פשוט עושה תרגיל. בסדר? בואו נחלק כמה שרוצים. אז קודם נלמד את הפרק, נלמד את הפרק פשוט, כן? כמו שתום, נביא את הנקודות, הכל זה... רגע, הפרק הזה הוא שיעור תורה בפני עצמו, מעבר לתרגיל והדברים המפחידים, מה התרגיל והדברים המפחידים, אנחנו נראה לקראת הסוף. אז אנחנו לומדים מורה לבוך עם פרק למדבר, כמו שאתם רואים. הפרק זה רמב"ם מפחיד. בסוף אתה תבין מה הוא עושה. הנה אבאר לך ודברי בתארים, רואים?
כן.
התחלת פרק למדבר. על איזה צד יאמר כי האלוה ירצה לו הדבר צלוני או יחיסהו ויחטיפהו. אשר בעניין הוא יאמר באישים מבני אדם כי האלוה רצה אותם או כעס עליהם או כתב ואין... אבל אין זה כוונת להפרק, אבל כוונתו מה שהוא אמר בו. אתם כבר שומעים לב שהרמב"ם רומז לך שהוא הולך לסוף התרגיל, אתם רואים? אני אקרא עוד פעם את המשפט המדהים הזה. ואין זה כוונת להפרק, אבל כוונתו מה שהוא אמר בו. איזה משפט לא הגיוני בכלל, אתה שם לב. איזה משפט לא הגיוני. הוא אומר, אני הולך להסביר לך על מה השם מדבר, שהוא מדבר, שהוא אומר חרון אף וכו' וכו' וכו'. אבל זה לא מה שאני מתכוון להגיד, כוונתו שאני אגיד לך מה שאני אגיד. הבנתם? גם אני לא, אני מבין מזה. אני בסוף אתם תבינו שהרמב״ם, אם אתה קורא את זה באחר, אתה לא מבין מה הרמב״ם רוצה. אז אתה מגיע לעשות, אתה מבין שהוא אומר לך במיליון אחד, אתה לא חושב לך תרגיל, דיר בלק מה שנקרא, תשים לב, שאני אומר לך דבר אחד, אני מקווה לדבר ב', בסוף, תחטוף את הבוקס, תשים לב עכשיו, תחכה לתרגיל בשקט, הבנתם? אז זה מה שהוא אומר, כי רק אי אפשר להבין את המשפט הזה, נכון? עוד פעם. אין זה עניין כוונה זה הפרק מה שאמרתי לך קודם, כוונתו מה שאומר. כוונתו לא מה שאמרתי לך, אלא מה שאני אגיד בפרק. אז מה אתה אומר, מה אתה רוצה להגיד בפרק? הבנתם? זאת הקושייה, אבל אנחנו נראה בסוף מה הנקודה. הרמב"ם עושה את הדבר הזה הרבה פעמים. הוא כותב גם בהקדמה של מורה לבוכים, שהרבה פעמים כל הנקודה בכוונה אצלו זה לחבר דברים. זאת אומרת, הוא לא, הרבה פעמים הוא לא מתכוון לדבר שהוא אומר, הדבר שהוא אומר הוא בסיס למה שהוא עובד החשוב שהוא הולך להגיד. זה דוגמה מצוינת לראות איך הרמב"ם עובד במורה לבוכים. שבכלל הרמב"ם חושב שמורה לבוכים ספר לאחד מעשרת אלפים, לא ספר לקטעים, ספר לאחד מעשרת אלפים, כי כל הספר הזה רעיון, הרמב"ם אומר צריך להשליך פרקיו אחד על השני. זאת אומרת, אפשר להבין אותו רק בתור מכלול, ככה הרמב"ם, לא שאני חושב שאני אראה אותו, אבל אני מבין מה הרמב"ם רוצה שנבין, לפחות מבין את הגדרת המטרה. קודם כל בוא נמשיך.
אחד לעשרות
אלפים מהנושא, נכון? הוא אמר שכל מי שיקרא יקבל קצת תועלת. אבל להבין את הנקודה של הספר הזה, זה לא כמו שבאמת. עוד שלנו, שהם הרבה יותר טיפשים, סטטיסטית זה לא אני ולא אותם. סטטיסטית, אולי זה מקרה כן. נשאל. סטטיסטית זה לא אני ולא אותם, אבל סטטיסטית. אולי במקרה בדיוק אני ואתה עבוד 40,000 טיפשים. טוב. יש עוד הרבה דפים. לא עוד דף, יש עוד המון דפים. ממש. אלפי דפים מחכים פה רשמי שרצה לקחת אותם. נו ומבוכים. טוב. הנה הבא לך מדברים בתארים, בוא נתחיל מההתחלה עוד פעם. על איזה צד יאמר כי אלוהי רצה לו דבר תוני יחסיהו יקציפהו. אשר בעניין יאמר באישים מבני אדם כי אלוהי רצה אותם וכעס עליהם וכתב. כן. אז אתם שמים לב שכמובן, אתם צריכים לדעת שכל התחלת ספר מורה נבוכים, כל המאמר הראשון, הוא עוסק בהסברת תארי השם. תארי השם הגדול, זאת אומרת, תארי הקדוש ברוך הוא. שזה בדיוק מקביל למה שלמדנו בשיעור היחס למושג האלוהי.
זה הגדרה?
בהסברת תארי השם. כן? הוא לוקח כל פעם מילה, או מושג, ומסביר אותו באופן שכלי. הוא לוקח מושג שנאמר ביחס לקדוש ברוך הוא, ומסביר לך את זה באופן שכלי. כן? שתבין את זה לא בצורה מגשימה, אלא בצורה רובלית. כי עיקר, בוא נגיד, מטרה תלויה מאוד וידועה של ספר מורה לבוכים, בכלל כל עבודת הרמב"ם, זה להוציא לאנשים את ההגשמה מהראש. זהו נלחם חזק. אז גם פה כמובן, בדיוק כמו שאמרנו לשיעור היחס למושג האלוהי, אז כמובן שלא עולה בדעתו של אף אחד שכתוב נגיד שויחר אף השם, אז הכוונה שהוא ממש חטף פריד, זאת אומרת, יצא לו השן מהאף שאין. כמובן לא הכוונה, אלא הכוונה שהשם יתרגל. מה זה השם יתרגל אם מדברים ברוחים? זה שיסביר לך הרמב"ם. כך שאתה תסתכל בכל התורה ובכל ספרי הנביאים לא תמצא לשון חרוע אף ולא לשון כעס ולא לשון קנאה לעבודה זרה בלבד. ולא תמצא שיקרא אויב השם עוצר או שונא לעובד עבודה זרה בלבד. עכשיו הוא מביא לך בערך 8 ראיות לזה. אז הכלל הראשון שאומר הרמב״ם זה שהדבר שקדוש ברוך הוא הכי שונא זה עבודה זרה. הדבר היחיד שכתוב בתורה באיזשהו מקום שהשם, מה שהוא אומר פה, כעס, חרה, פה, קצף, כעה, אני יודע מה, מה עוד יש פה, קנה, כן? כל הצורה השלילית שמופיעה ההתייחסות האלוהית, שבוא נדבר רגע ברוחנית, המציאות היותר שלילית במציאות שיכולה להופיע בהוויה היא עבודה זרה. מבינים? בוא נדבר רגע ברוחנית, לא בצורה טכנית, אלא בצורה רוחנית. בצורה רוחנית אמרנו שכל מקום שמופיע השם מתואר בתורה, הכוונה הצורה שבה המציאות מופיעה. נקודת החיסרון היותר עיונה שכבר אביר זה המציאות זה עבודה זרה, ככה מסליח הרמב״ם. למה? תכף להסביר בהמשך. כי נקודת החיסרון היותר גדולה שיכולה להופיע במציאות היא עבודה זרה. למה? תכף אנחנו נתערבים בהמשך, זה מה שהוא הולך להסביר בפרק הזה, למה זה כל כך רע? אבל, תשימו לב, כל מקום שכתוב בתורה ויחר אף השם או ויקנה השם, הכוונה שבעולם עבדו עבודה זרה, זה נקרא ויחר אף השם, אתם מבינים? אתם מבינים מה אני אומר? זה לא שעבדו עבודה זרה ואז בא אלוהים עם החללית שלו, הסתכל למטה וראה, אוי, הוא מקריב פסל ועכשיו הוא חטף קליטה. אלא עצם העבודה זרה זה נקרא שמופיע אחרון אף השם. אתם מבינים? כי המציאות מתקלקלת באופן מיידי. וכמו שקצת למדתם אולי, אני מבין את זה שהמצוות הן טבעיות. למדתם את המושג הזה? כן? מה זה המצוות הטבעיות? זאת אומרת, שאתה עושה פעולה, זה לא שיושב שם איזה בית דין של מלאכים עכשיו בשמיים, ופעם בשבוע הוא מתכנס לדיון על החבר'ה ואומר, הוא, אני לא בדיק כזה, עוד פעם מה אכל לנו חזיר, יאללה, לא נזרק לו עכשיו איזה עונש. אלא עצם הפעולה השלילית היא בעצמה יוצרת מציאות שלילית באופן אוטומטי, נכון? אז אתם צריכים להבין שאותו דבר, העבודה הזרה היא בעצמה נקראת בלשון ערוך להיות הופעת חרון אף השם, כי השם מופיע בכל ההוויה. העבודה הזרה היא בעצמה חרון אף השם, זה תרגום מעברית לרוך למה שכתוב כאן, בואו נמשיך את זה. עכשיו הרב יביא לנו כמה הוכחות לזה. ונאמר, ועשיתם אלוהים אחרים ואחרה אף השם בכם. פן יחזירי אף השם, להכיסו מעשה אתכם. אני קורא את זה מהר, כי זה רק פסוקים שאתם אמורים להכיר אותם. יקנו לי בולד, כי יסו לי מאבליהם. אל קנה, מדוי יכניסו לי לפסיליהם, יקח בניו ובנותיו, כי יש כבחה באפי, נוקם השם לצריו. רמה אומר, כל המקומות האלה, וזה הרבה משהו מסופר. אלא כאשר תעבור על כל מה שיש מזה העניין, וכל הספרים תמצאו, כל ספרי התנך, שים לב, כל מקום שכתוב חרון אף השם, או כעס או זה, והכל תמיד עבודה זרה. בסדר עד כאן? עכשיו בוא נשאר ויסביר למה. אולם עשו ספרי הנבואה, זה היה חיזוק הגדול. אז הוא אומר, מה כל כך רע בעבודה זרה? נכון שזה עבירה, אבל חסר עבירות. למה לא כתוב חרון אף על, זה מאכילת חזיר? גם זה איסור, דאורייתא, השם מאוד שמח את זה, נכון? אז למה? על מי שאוכל חזיר לא כתוב חרון אף השם ועזרה וצרה וזעם ומשלח מלאכי רעים? נכון, אבל עבודה זרה כן כתוב כל המילות הכעס האלה. למה אומר הרמב"ם? להיות זה דת בטל מכלי בו יתברך. כלומר עבודת עבודה זרה. עכשיו הרמב"ם אומר את הכלל, עכשיו אחרי זה הוא התחיל לפרט את הכלל. הכלל הראשון הוא אומר, הסיבה שעבודה זרה זה כל כך רע, זה בגלל שזה מה שנקרא דת בטל מכלי בו יתברך. וממילים עבריות פשוטות, הכוונה זה טעות בהבנת המציאות האלוהית. זה טעות בהבנת המציאות האלוהית, כי המציאות האלוהית היא שלמה, היא אחדותית, ואני אומר לכם, לא, זה לא כתוב כאן, אבל אני מסביר לכם שהמושג, עצם הגדרת המושג עבודה זרה זה תפיסה חלקית של המציאות, זה נקרא עבודה זרה. שורש העבודה זרה, מה שרע בעבודה זרה, זה לא זה שעכשיו אנחנו קופצים על פסל וטיפשות, מעבר לטיפשות שבזה, זה שמבינים את המציאות בתור דבר שיש בו כוחות נפרדים בעלי שליטה. כן? זה מה שאתם זוכרים, למדנו שהוא הולך למושג האלוהי, שהדרך היחידה לתפוס את המציאות האלוהית בצורה שכלית, זה על ידי תפיסת האחדות, נכון? עבודה זרה זה בדיוק הביטול שלו. כי עבודה זרה זה תפיסה שיש בעולם כוחות עצמאיים שמנותקים מההוויה הכללית. זאת אומרת, בכוונה לא משתמש במילים טכניות, במילים רוחניות. ובמקום להגיד, יש פה אלים ש... עצמאים בלי הקדוש ברוך הוא, אני מסביר לכם, יש פה כוחות רוחניים שיכולים להיות מנותקים מההרמוניה הכללית. זה אותו דבר. ברור לכם זה אותו דבר, אם אני רוצה להוסיף תרגול או שנייה לך מוצא גדולים. זה אותו דבר, מה שאמרתי. עצם זה שיכול להיות פה מציאות רוחנית שמנותקת מההרמוניה הכללית, מהאחדות הכללית, שבמילים לא רוחניות, זה הכוונה, יש פה משהו בעולם שהוא מחוץ לשליטה האלוהית, זה טעות בהבנת הקדוש ברוך הוא. וזה דבר נורא. אפשר להסביר לרמב"ם למה זה דבר כך נורא, אז תראו בקדוש ברוך הוא, מה יש? מה כולם צריכים להבין בקדוש ברוך הוא? מה? נכון? אתה ממש צודק. הלאה. אתה יותר צודק אפילו מה שאתה חושב. אתה אפילו הרבה יותר צודק עם מה שאתה חושב. המון יותר צודק עם מה שאתה חושב. עכשיו, עד עכשיו למה אתה צודק? תקשיב, אולי נדבר את זה עוד מעט. בסדר? הלאה. אומנם עשו ספרי הנבואה זה החיזוק גדול להיות כן. עכשיו יסביר הרמב"ם את העיקרון שעומד מאחור. כי מי שיאמין שראובן עומד בעת אשר היה יושב, אין את תיאתו כנתיאת מי שיאמין שהאש תחת האוויר או שמיים תחת הארץ, שהארץ שטוחה וכיוצא בזה. אז מה זה האש תחת האוויר והמיים תחת הארץ? זה למעשה פיזיקה שעברה ובטלה מן העולם מזמן. כי אמרים פעם שיש גלגלים כאלה, אני פה תזה, אבל לא משאר. אם. זה לא נמחק כזה, אז גלגל, יש גלגלים, שהגלגל המרכזי זה גלגל האפר, אחרי זה גלגל המים, אחרי זה גלגל האוויר, מאז זה גלגל האש. ככה חשבו הפיזיקה של פעם. לא משנה אם זה נכון או לא נכון, ככה חשבו. זה אומר, מי שיחשוב שהאש תחת האוויר, אמרתי, האש היא הגלגל העליון, מי שיחשוב בטעות שהאש היא הגלגל השלישי ולא העליון, אז זה יותר חמור, או בוא ניקח משהו שאנחנו כולנו מכירים, שהארץ שטוחה, הוא אומר, זה יותר חמור ממי שיאמין שראובן עומד בעת שהיה יושב בו. למה? קצת תסבירו. אומר המנכ"ל, מי שיאמין שראובן עומד בזמן שהוא יושב, זה פחות חמור מאשר מי שיאמין שהארץ שטוחה. יש לו מדרגות בחומרה. למה? רק שנייה. עוד מישהו שלא אומר. רק שנייה. כן.
כן, זה
השפעה לכלל. שואלים, מה השפעה לכלל אם הארץ שטוחה או לא אכפת לי? עושה עם האוטו, אף פעם לא מגיע.
לא,
אני
לא מגיע לכולם.
לא בקיצור. אולי אתה מתחיל להיות באזור של משהו נכון, אבל זה לא בגלל השפעה לכלל. זה לא אכפת לי אם הארץ שטוחה או עגולה, מה זה משנה?
זה משתנה וזה לא משתנה.
ראובן יכול גם לשבת וגם לעמוד. בדיוק, זה הנקודה, זה מה שאתה אומר, מה שאתה אומר. ראובן יכול לשבת. זה מציאות שהיא אפשרית, אבל במקרה עכשיו היא לא קורית. זאת אומרת, זה לא שזה טעות לוגית לחשוב, זה לא טעות במציאות שראובן עומד. זאת אומרת, אני מאמין עכשיו בדבר שהוא אפשרי. יש לפעמים הוא נכון, לפעמים הוא לא נכון. עכשיו הוא לא נכון, זה משהו זמני. ברגע זה ראובן עומד, או יושב, ואני חושב שהוא עומד. אני מאמין שהוא עומד למרות שהוא לא נכון. זה שראובן עכשיו יושב. לפני השאלה, הרמב"ם עכשיו מתחיל להסביר למה עבודה זרה זרה. עכשיו הוא מסביר לך פה סדר של מדרגות, נקרא לזה בחסרונות התפיסה, חסרונות הידיעה. הוא התחיל באיזה עיקרון על ואחרי זה הוא יסביר אותו. העיקרון על היה שהבעיה בעבודה זרה זה שאתה חושב דברים לא נכונים על השם. בשלב הזה זה לא נראה לך אסון כזה גדול. בסדר, אז מה, אז אני חשבתי דבר לא נכון על השם. נכון. אז עכשיו הוא מתחיל להסביר לך את המדרגות החסרונות בטעויות. איזה טעות פחות חמורה ואיזה טעות יותר חמורה, מתוך זה תביא עיקרון, מה צריך לעבודה זרה כל כך רבה. אז השלב הראשון אמרנו, שאומר הרמב"ם, מי שיאמין שראובן יושב בזמן שהוא עומד, סליחה, עומד בזמן שהוא יושב, אין את יתו ביום, כי יש מי שיאמין שכדור הארץ שטוח. למה? כי כדור הארץ אף פעם לא שטוח, אבל ראובן באמת לפעמים עומד, לפעמים יושב, אז הטעות היא פחות חמורה. כן? אם אני חושב דבר שיכול להיות, לעומת שאני עכשיו טועה בדבר שבאמת לא נכון באופן קבוע. בסדר, הבנת את ההבדל בין א' לב'? יפה, בוא נמשיך. ואין נטיית זה השני מן האמת, כנטיית מי שיאמין שהשם יש מן האש, או שהגלגל חצי כדור וכיוצא בו. עכשיו, מה זה השמש מן האש ומה זה גלגל חצי כדור? עוד פעם, זה כבר לא מושגים שהם מושגים של הפיזיקה שלנו. אז לצורך העניין, בוא נגיד שניקח את זה דוגמאות מהפיזיקה שלנו. אין נטיית מי שחושב שכדור הארץ שטוח מן האמת כנטיית מי שחושב שכוח המשיכה עובד ברצף. כן, או שחוקי קפלר לא נכונים. כן, שאני יודע מה, שהוא חושב למשל שאם מחממים גז אז הוא מתכוון. זאת אומרת, זה פחות חמור. למה זה פחות חמור? למה זה שכדור הארץ שטוח זה פחות חמור מהמה שהוא המשביר כמו שהשמש מן האש? למה, או במקרה שלנו, יודע מה, שגז שמחממים אותו מתקרב? כן.
זה שכדור הארץ הוא לא שטוח, אתה יכול לבדוק מה זה האש.
גם שגז מתכווץ או לא, אבל זה עושה בשביל פשוט. יש פה משהו יותר עקרוני.
כבר
אמרו את זה בדיוק
עם
יאללה. ואני רואה שגז מתכווץ, מה אני שם לב?
לא, אבל אתה יכול לבדוק את זה.
אני יכול לבדוק את כדור הארץ שטוח. תסתכל על הספיוס כל ניסויים האלה שעושים, אתה רואה את האונייה נעלם את בעד רוב רב אותו. זה משהו עקרוני, זה לא משהו טכני, פסיכולוגי, זה משהו אמיתי, כן.
כי זה להגיד שכדור הארץ צטוח ולא פוגע בהרמוניה של העולם, ולהגיד ש...
למה זה פוגע וזה לא פוגע?
כי זה גורם להגיד שיש כוחות נפרדים שהם...
למה? זה היה יכול להיות רעיון מצוין, אבל למה זה קשור לפה? כן. כדור הארץ צטוח
זה לא... זה לא חוק,
זה ככה נקרא,
זה
יכול להיראה, זה מה שחוק... זה הנקודה, בדיוק. כדור הארץ יכול להיות עגול, יכול להיות שטוח. זה לא שזה לא יכול להיות, זה פשוט לא כך. ההבדל בין א' לב' הקודם היה, שראובן באמת לפעמים עומד לפעמים יושב. אבל כדור הארץ תמיד שטוח, נכון? עכשיו עברנו מדרגה, נכון? כדור הארץ, נכון שהוא תמיד שטוח, תמיד עגול, סליחה. אבל הוא יכול להיות שטוח, זה שבמקרה היה יכול להיות ברובה, נכון? מה היה, היו באים עכשיו טרקטורי חלל של חייזרים, אנחנו ישרים אותו, מה הבעיה? נכון, זה לא אי אפשר, זה לא שזה לא יכול להיות שהוא יהיה שטוח, הוא יכול להיות שטוח, זה לא סתירה לשום חוק. כן, בפועל הוא באמת עגול, נכון, יש גם היגיון אולי בזה שהוא עגול, אבל זה לא שהמציאות של זה שהוא שטוח היא מציאות שלא יכולה להתקיים. היא לא סותרת שום חוק, אלא בפועל באמת זה אף פעם לא כך. לעומת זה,
מה זה לא יפגע בכלום אם הוא יהיה שטוח?
אולי זה יפגע, אבל זה לא אומר שזה לא יכול להיות, אז זה יפגע ואתה תהיה נורא מצפית.
מה זה לא יכול להיות? זה לא יכול להיות. אתה אומר שזה כן
יפגע? מה הקשר בין מה שאתה אומר זה יפגע במישהו למה שאני אומר זה יכול להיות? יבוא לך, צריך חייל וטרקטורי ויישרו את זה, לא יכול להיות.
זה לא יכול להיות,
למה זה לא יכול להיות?
כי זה לא יכול להיות, מה?
זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה ממש לא יכול להיות, עכשיו שתכנעת אותי, עכשיו תסבירי למה זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות?
למה זה לא יכול להיות?
כן, למה? כדור הארץ מבחינה פיזיקלית, מבחינה נקרא לזה עקרונית, יכול להיות גוף מרובה בעולם, על במי? למה? לא נכון, אני אתכם בצורה מוזרה. תתקדמו בצורה שלא נכון. כוח המשיכה פועל גם בין הפלאפון השטוח הזה ובין האגרוף העגול שלי, נכון? רק פה זה פועל בצורה יותר חדושה, אבל זה פועל, נכון שזה כל כך קטן שמבחינת מסה שהכוח המשיכה הוא חלש. כדור הארץ היה שטוח, יכול להיות שהיה בלגן שלהם קטסטרופות, סערות, כל האנשים היו עפים לחלל, אולי. אבל זה לא משהו שלא יכול להיות באופן עקרוני. כדור הארץ יכול להיות שטוח, יכול להיות עגול. במקרה זה עגול. לא במקרה, בגלל שכך יסתדר העולם. אבל אם יבואו חזרי חלל עם טרקטורים משוכללים וישרו אותו, אנשים פעם לא חושבים שישה ליישר רע, אתה רואה שישה ליישר רע, אז מה? בקיצור, זה לא שזה משהו ש... כדור הארץ שטוח, זה לא סותר שום חוק פיזיקלי באופן עקרוני. זה יכול, נכון שלא סביר שזה יקרה בשבוע הבא, נכון. אבל זה לא מה שלא יכול להיות. בצד שני, הדוגמה שהוא נתן למדרגה מעל, זה לחוקים שהם חוקים גבוהים של הפיזיקה. זאת אומרת, החוקים לא יכולים להשתנות, זה חוק. זה מציאות טכנית וזה חוק. המציאות הטכנית הזאת באמת גבוהה ויכולה להשתנות. עקרונית. והחוקים לא משתנים. הבנתם את ההסדר בין...
לא נכון. חוקים כן משתנים.
איך החוקים משתנים?
החוק הזה של הגלגלי יש לא השתנו?
לא.
מה הקשר?
זה לא חוק שהשתנה. אנשים היו טמבלים וחשבו על איזה חוקים שהם לא נכונים. לא הפיזיקה השתנתה. המוח של אנשים משתפר.
מה אתה חוקים?
לא, לא, זה לא, כי גם שמחמם, אתה תמיד מתחמם, כל מה שחמם אותו מתחמם,
אבל כמו שקורה,
זה לא אותו דבר בכלל, חברים, אני אסביר את זה עוד פעם אחת. תשתקו, אני אסביר עוד פעם אחת. תראו, לבן אדם יש תמיד שתי ידיים, נכון?
כן.
אבל נגיד, להאמין שבאדם יש שלוש ידיים, זה פחות גרוע מאשר להאמין שכוח המשיכה דוחף. למה? כי זה נכון שבאדם יש שתי ידיים, אבל אם היה יצור שלוש ידיים, זה לא פוגע בשום חוק פיזיקלי. זה יכול להיות, נכון שזה לא קרה ויש סיכוי שגם לא יקרה. אבל זה לא דבר שלא יכול לקרות באופן, זה לא פוגע בשום חוק. אלא בפועל זה לא כך. אז אתה מאמין בדבר שהוא באמת לא ככה באופן קבוע, לעומת הדוגמה הראשונה, שזה לפעמים ככה לפעמים ככה. דוגמה של דבר שאף פעם לא כך. אבל זה יכול להיות, זה יהיה ככה. מה, לא יכול להיות שבאדם יהיה שלוש עיניים? זה לא קורה בפועל. אבל זה יכול להיות. לא, כי זה חוק. אולי יש אפשרות תיאורטית שגם חוק ישתנה. אבל זה לא אותו דבר בכלל. זה לא אותו דבר בכלל. כי יבוא עכשיו, יש הנדסה גנטית עכשיו. תוך שנתיים מגלים לך, הם מושכים לאיזה גן באוזן, יוצא לך עוזיים. נכון? זה אפשרי ברמה הבסיסית. זה לא משהו ש... כל המדע משתמש בחוקי הפיזיקה הקבועים, נכון? ואנחנו מדברים על משהו שאפשרי, זה לא ש... יצור אנושי באופן עקרוני לא יכול שיגדל לו עין במצח. יכול לגדול. אלא מה, זה לא קורה בפועל. אין דבר כזה בפועל, אבל זה לא סותר שום חוק, אתה מבין? אתה מבין את ההבדל?
אבל החוקים מה שאתה מכיר, כמו שאתה מכיר עכשיו שעולם העוגב.
אז אנחנו מדברים על חוקים שאנחנו מכיר, אנחנו לא מדברים.
אני איך התחילה...
דברי, שקט. אני מוכן להמשיך לדבר איתו אם תשתקו. אם לא תשתקו, אני חושב מכיר את הדין. אנחנו לא עושים שום דיון פילוסופי על תקפותם של חוקי הפיזיקה או לא, על שאלת התפקדות הוודאות. זה לא הנושא, נושא של השיעור הרגיל בשבוע הבא. נכון אתה שותק? עכשיו, אנחנו מדברים על הבדל ברמות של טעות. טעות בחוק גלובלי, בחוק קבוע, היא פחות חמורה מטעות בתוצאה של החוק. אתה מבין מה אני אומר? יופי, למה? כי אתה תוצאה מכך וכך נסיבות, יצאת עם שתי אוזניים ולא עם ארבע. אבל לא הייתה שום בעיה, זה אם אין לך ארבע אוזניים לא סותר שום חוק פיזיקלי מצוי, נכון? זה יכול להיות. זאת להאמין שיש לך שלוש אוזניים, זה לא סותר שום עיקרון. זה סותר הסתכלות או ניסוי או ידיעה שהיא ידיעה קבועה וידועה שלו, אתה מבין? אבל לסתור חוק זה אומר, אתה סותר דבר שמעולם לא השתנה ובאופן עקרוני גם לא יכול להשתנות. נכון שתאורטית, אתה יכול לצפקם להגיד אולי גם החוקים השתנו, אבל יש הבדל, החוקים, לפחות עד היום לא השתנו מעולם, והמציאות כן השתנה, ואת ההבדל. אז אתה מאמין בדבר שכדור הארץ שטוח ומחזר, זה דבר שיכול להיות. אם כדור הארץ יהיה שטוח, זה לא יסתור שום חוק פיזיקלי מוכר.
אבל
בגלל שאתה
לוקח לחוקים הפיזיקלי,
בתור
דבר שהוא קבוע...
אתה עכשיו מתפרסת איתי על השאלה עם החוקים הראשונות, המדרגה של החוקים. מה יכול יותר מהר להשתנות בזה? שכדור הארץ יהיה שטוח? או שחוקי הפיזיקה השתנו. אבל לדעתך, לפי הידיון שלך הבדל. מה? יש הבדל, ודאי שיש הבדל. בוא נשאר על שאלה אחרת. מה זה יכול לקרות לדעת? נשמח לך עוד אוזן, נשמח לך עוד אוזן, או שחוקי הפיזיקה השתנו.
בסדר, אבל אתה יכול להגיד גם שכדור הארץ עגול זה חוק.
אבל זה לא חוק, אני יודע זה לא חוק. יש שום חוק שצריך להיות עגולי, הנה, זה מרובע. אתה רואה, יש דברים
מרובעים.
אבל זה כן חוק שצריך
להיות
כל דבר הזה.
אבל אתה יכול
לשמור את זה. אבל אתה יכול לשמור את
זה. זה יצירה נוטיבית.
יפה, אז יבוא אסטרפטור, אם יש שעד כדור הארץ, יהיה לנו מרובע. זה מה שאתה
רוצה.
בסדר, אבל אתה לא יכול להגיד שהטבע... אני אמרתי טבע. אמרתי שכדור הארץ יכול להיות שטוח.
כן?
זה מה שאני אומר כל הזמן. מה אתה רוצה? לא אמרתי שבאופן טבעי יצא לי כדור הארץ שטוח. אבל יבוא עכשיו לטרקטורים, נעבוד המון זמן, נישאר אותו.
אז מה זה ניסים? ניסים זה...
מה הקשר בין ניסים
ונשקים? אתה יכול להגיד
ש... ניסים זה בחור, חבר שלי מרמת. זה ניסים. עכשיו, מה הקשר לפה?
לא, כי החוקים גם משתנים. מה משנה? יש לך דברים שם.
רבי, החוקים לא משתנים, אחרי זה לא יהיו חוקים.
אבל יש לך, אז מה? אז מה זה נס? מה זה...
מה הקשר בין נס ומה שקורים עכשיו?
כי אתה יכול לשנות חוק. זה לא אתה.
זה לא נקרא. את זה שאתה קורא לזה נס, זה מדרגה, אבל ליישר את הר אתה יכול בלי נס, נכון?
נכון.
יופי. הסימן להטעות בחוף זה מדרגה יותר חמורה מלטעות ולשיישר הר. למה? כי זה אתה מיישר באמצעים טבעיים וזה אתה צריך נס, מבין?
כן.
לכן זה יותר חמור. מספיק טוב? ברוך השם. יאללה, חבר'ה, בוא נמשיך. טבחנו פה איתך. הלאה. ונסיעת זה השלישי מן האמת. אז השלישי הזה, אמרנו, הראשון זה חושב שרובן עומד זמן שהוא יושב, השני זה חושב שצורה על שטוח.
והשלישי, אחד הוא הסתיקור. והשלישי זה מי שחושב, שאמרנו, החוקים היסודיים יכולים
להשתמש. עכשיו בוא נראה מי זה הרבי. ונטיית, זה השלישי מן האמת, כי נטיית מי שהאמין שהמלאכים יוכלו וישתו וכיוצא בזה. אין נטיית, חבר'ה, שתקו. אני אתן לכם זמן לענות בכיף, אבל עכשיו שתקעו ותקשיבו. אין נטיית זה שחושב שהחוקים יכולים לשנות לדבר השלישי מן האמת, כי נטיית מי שחושב שהמלאכים יכולים לאכול ולשתות. אז עכשיו א', יש לכם פה מה שנקרא בצורה מפורסמת וברורה שהרמב״ם ברור לו שהמלאכים אצל אברהם לא אכלו ולא שתו וגם אצלות לא אכלו ולא שתו, כמובן. מי שמספיק, אני לא רוצה להגיד מילים לא יפות ומכוערות, אבל מי שמספיק טמבל פלוס בשביל לחשוב שהמלאכים אצל אברהם באמת אוכלים ושותים, הוא אומר, זה יותר גרוע מהשלושה האלה. אז רק דרך אגב, מה שהרמב"ם לפעמים נותן איזה מכה מתחת לחגורה ככה, תוך כדי תנועה, ושלא לא תוכל להתלהב מעצמך. כן, אז כמובן שהרמב"ם, לפי העיקרון, שהמלאכים, כמו שאמרנו, כמו אני פועל, כמו שלמדנו משתי הסיפור. כן, עכשיו תסבירו לי למה זה יותר חמור מי שחושב שהמלאכים אוכלים ושותים מאשר מי שחושב שכוח המשיכה דוחף, או כל הדוגמה שאתה תקום. למה זה יותר חשוב?
כן.
אני כולם עכשיו תחת את זה, כן. כן. הרי יש פה מדרגות בסדר הקלקול בטעות, נכון? אז עכשיו אני שואל, למה מי שחושב שהמלאכים אוכלים ושוטים זה יותר חמור ממי שחושב שכדור הארץ מתקרב שלך דוחף ולא מושב, או טועה בפיזיקה? כן, מי רוצה לענות? דבר.
זה משהו
חני. בדיוק זה מה שאתה נגיד, יפה מאוד. נו, מה רצית להגיד אותה? אז אני חושב, אבל זה גם טעות בחוק. אני חושב שמה שהוא אמר זה משנה את זה. זה באמת טעות בחוק, אבל זה חוק עם הדרגה אחרת. כי זה חוק רוחני, וזה חוק פיזי. עד עכשיו דיברנו על עולם הפיזי. הדבר היותר עליון בעולם הפיזי זה החוקים של הפיזי. עכשיו אנחנו עברנו לעולם הרוחני. בעולם הרוחני, חוק רוחני, לחשוב שמלאך. אתם מבינים? לחשוב שמלאך אוכל ושוטה זה כמו לחשוב בפיזיקה שכדור הארץ שטוח, אתם מבינים?
זה עוד יותר
כי זה ברוחניות, אבל זה מקביל ללחשוב שכדור הארץ שטוח. זה טעות, זה פשוט לא נכון, זה טעות בהבנת העולם הרוחני.
מלאך לא יכול
לאכול
ולשתות.
כי העולם הרוחני הוא יותר חזק ומקיף וכואל בעולם הפיזי. העולם הפיזי הוא תוצאה של העולם הרוחני, כמו שהיית שלמנו המלאכים. היית שלמדנו על מלאכים, אתה זוכר שסברנו שמלאך וכוח מוכנים פה אידיאל, והשם מנהל את העולם דרך המלאכים. שמה שמנהל את העולם זה הכוחות המוכנים, והכוחות שמעל הכוחות הפיזיקליים זה הכוחות המוכנים, והם מנהלים את העולם, הם הרבה יותר חשובים. כי הם הכוחות האמיתיים, הם, הרוחנים, הם הדבר האמיתי בעולם. בסדר, זה נכון. לכן זה יותר חמור שמלאך אוכל ושוטה. ואין נטיית הרביעים מן האמת, כי נטיית מי שהאמין חיוב עבודת דבר זולת האלוה. כן, אז מה הטעות הבאה בתור? מי שחושב שצריך לעבוד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, הוא יותר חמור מאשר מי שחושב שמלאך אוכל ושוטה.
למה?
מה הבעיה? גם פה זה חוק רוחני וזה חוק רוחני. עוד פעם, תקשיב. אנחנו עלינו עוד מדרגה, נכון? מי שחושב שמלאך יכול לאכול ולשתות, זה פחות חמור מי שחושב שצריך לעבוד, כלומר, להתפלל וכו', למישהו חוץ מהשם. למה? למה זה פחות חמור? כן, יותר חמור. תודה.
כי
אצל המלאכים
זה
טעות
במיני,
אתה חושב,
כאילו
מתעפים מהנוכל. נכון. יפה, תהיה, זו, נכון, יפה מאוד, מי שכוח.
תגיד לעולם הרוחני, אתה יתחכה.
זה חוק כללי בעולם הרוחני. זה הכלל של העולם הרוחני. הכלל היותר גדול בעולם הרוחני זה שהקדוש ברוך הוא אחד והוא שולט בעצמו, הוא המציאות בעצמה. והחוק היותר גדול בעולם זה צריך לעבוד את השם. כל השאר המלאכים זה חוקים פרטיים במציאות. לכן החוק הכללי של המציאות הוא יותר חמור. מה אתה רוצה להגיד כל הזמן? אתה רוצה לשאול, נו, שאל. זה חוק רוחני. במציאות רוחנית. זה טעות יותר במציאות רוחנית כמו שזה מוגזר פה. אוקיי? אחד. עכשיו הרמב"ם כמובן עושה, כולל את כל מה שלמדנו עכשיו, רוצים כן. שכל שתהיה הסכלות והכפירה נקראת בעניין גדול, כלומר, רצוני לומר במי שיש לו מדרגה חזקה במציאות, חבר'ה, תשתקו, היא יותר גדולה מאיתנותה במי שיש לו מדרגה למטה ממנה. ורצוני לומר בכפירה, האמנת הדבר בחילוף משהו, רוצים לומר בסכלות, סכלות מה שאפשר להיותו. נסביר את זה בעברית שלנו. יש שתי, הטעויות מתחלקות לשתיים, אומר הרמב״ם. סכלות וכפירה. כפירה זה לחשוב על א' שהוא ב', וסכלות זה לא לדעת את א' כמו שצריך. אתם מבינים את ההבדל? עוד פעם. יש כפירה וסכלות. יש שתי אופנים של הטעות, של טעויות רוחניות. כפירה זה אומר לחשוב שא' זה ב', לחשוב שעמוד זה סלע. זה נקרא כפירה, זאת אומרת להפוך בין דברים. סכלות זה אומר שאתה לא יודע משהו, לא שאתה אומר שהוא משהו אחר, שאתה לא מבין אותו עד הסוף, שאתה לא מבין אותו טוב, כן? שאתה לא מבין למשל את מתמטיקה, זה לא כפירה, כי אתה לא אומר שאין מתמטיקה, יש רק פיזיקה. אתה מבין שיש מתמטיקה, אתה לא יודע את זה, זה נקרא סכלות. כפירה זה להגיד שאין בעולם מתמטיקה, יש רק פיזיקה. כל מה שקורה למתמטיקה הוא באמת פיזיקה, זה כפירה. לא להבין את א' זה פחות חמור מלהגיד שהוא, לכפור ולהגיד שהוא משהו אחר. כי לא להבין, אמרתי, תראה, יש מתמטיקה, אני מבין קצת, אבל לא מבין באופן אמיתי. להגיד שהוא עובד זה למעשה תפירה הרבה יותר רצינית, זה שכלות הרבה יותר רצינית. אבל זה אגב, זה לא בא אחד מקום השני. יכול שאני אבין מה זה א', אבל אני אחשוב שהוא דבר אחר. אתה מבין? שאין שכלות מי ששחל מידת מחובד, מחודד ההצטבלה. זה משהו באסטרונומיה של המאה ה-12. לא יודע מה זה. או שחל כדוריות השמש, כי שכלות מי ששחל אם לא נמצא אין לעולם אלוה. ולא כפירת מי שחשב שמחודד ההצטבלה חצייה, זה רק משהו ב... באסטרונומיה ששמש עיגולה, כי ספירת מי שחשב שהאלו יותר מאחד. בקיצור, מי שחשב שהאלו יותר מאחד זה הרבה יותר חמור מהכל, בלי כל ההקטבנה והקשקושים. עכשיו הלאה, ממשיכים לשלב הבא. שהשם הוא לא אחד, זה נקרא עובד עבודה זרה, נכון? אז הוא יותר חמור מכל דבר אחר, כמו שאמרנו קודם. בוא נמשיך. שהשם הוא, שהשם הוא לא אחד זה כפירה. לחשוב שיש משהו חוץ מהשם, זה כפירה, אני מחליף את השם באלילים. אני כן החלטתי, חשבתי שלא הכל השם, אלא יש משהו שהוא אליל.
זה לא אומר שיש השם ועוד כמה, זה
סכלות? לא, זה כפירה, כי אני מביא את העוד כמה. אם אני אומר אין השם, זה סכלות. אם אני אומר יש השם, אבל הוא לא שולט על הכל, ועל חלק ממנו שולטים דברים אחרים, אז זה כפירה. אתה מבין את ההבדל?
זה לא הבנה, זה משהו?
לא, אני אומר, באלילים. יש את השם באלילים. הלאה, ואתה יודע, חבר'ה, ממשיכים. עכשיו, אחרי שהרמב"ם מסביר מה כל כך רע בעבודה זרה, הוא יסביר לנו למה עבודה זרה זה דבר שמאנישים עליו באופן כל כך חמור. הוא הבין למה, הוא הסביר לנו למה זה רע. עכשיו הוא יגיד שאין לך שום דרך להימלט מהעונש בעבודה זרה. זאת אומרת, השלב הבא שיסביר שום תירוץ לא מתקבל. עד עכשיו הוא הסביר למה עבודה זרה זה רע. עכשיו הוא יסביר למה בעבודה זרה שום תירוץ לא מתקבל, כמו שנראה בהמשך. בסדר? ואתה יודע שכל מי שעובד עבודה זרה לא יבדע על דעת שאין אלוהה מבלדיה ולא דימה מעולם כלל אדם מן העוברים עובדים זה אמור להיות לדעתי לא סליחה עוברים, אלה שהיו פעם ולא ידמה מן הבאים שהצורה שנעשה ומנתח אותו מן הבאים ומציר שהצורה היא אשר ברא השמיים והארץ להתנגם אבל אמנם יעבדו הסד שהיא דמיון לדבר שהוא אמצעי בינם ובין האלוה כבר בארמה מזה בחיבורים הגדול משנה תורה ומה שיוכלו לנו אחד בעלי תורתים מה שהרב מסביר פה, שלא תחשוב שעובדי עבודה זרה האלה הם כופרים במציאות של השם. הם לא כופרים בהשם. אלא מה? הרב מסביר את זה במשנה תורה של בהתחלה. אלא מה? הם חושבים, הם לא חושבים. זה בכלל כלל שצריכים לזכור אותו תמיד. זה לא שעובדי עבודה זרה הקדמונים באמת חשבו שהפסל הזה שמצחבים לו, הוא באמת יכול להועיל או להזיק. הם לא היו יותר טיפשים ממכם, תכניס את זה לראש. זה לא שהם היו קדמונים טיפשים שחשבו שעכשיו מביאים מיסטוטים לקינג קונג ואז הוא מביא להם שפע, כן? אתה יודע לי שקינג קונג הוא קריאת מיסטוטים? איזה פעם קינג קונג? מה זה? מה? זה סרט ישר. זה גודזילה. גודזילה של
קינג קונג נגד הגודזילה.
היה סרט, קינג קונג נגד הגודזילה. כן, היה... קינג קונג היה גר באיזה אי כזה באיתן השפע. כל הזמן היו מביאים לו מיסטוטים. כן? זהו, היה רק מיסטוטים.
ואז הפעם אחת התנגש האונייה בקרחון ויצא ממנה גודזילה שזה גירונדאו כזה מהמאה לא יודע והתחיל לאכול את זה ואז רק קינג קונג היה יכול לחסל אותה
אז בכל מקרה, בענייננו, אז אף אחד לא חושב לא צריך, אף אחד לא צריך לחשוב שהם יביאים מצטוטים לפסל שלו, כן? כמו לקינג קונג אז באמת, הפסל הזה יתחיל עכשיו להשפיע לו שטע של טובה הרב מסביר שהם לא יתכוונו, הם הבינו שהפסל הוא פסל, הם לקחו את הפסל בתור אמצעי שיוכלו להתכוון יותר טוב לאותו כוח רוחני שהוא הנקודה שבה הוא אמצעי בינם לבין השם, עוד פעם אני אגיד עובדי עבודה זה לא היו טיפשים, עובדי עבודה בדיוק כמו חטא העגל הרב אומר, רגע, רק שנייה, חטא העגל, אף אחד לא חשב בחטא העגל שהעגל מזהב הוא זה שהוציא אותו ממצרים זה שאומרו אלה אלוהיך ישראל שהוציאו לך מארץ מצרים הם לא היו טמבלים וחשבו שהעגל מזהב הזה שלפני 10 שניות נולד שם בתוך המדורה של הארון הוא זה שהבאת אותי אותה למצרים היה טמטום ברמה קולוסלית מה שלי אבל לא יכול להיות שהם כאלה
לא משנה,
זה לא משנה
לי סיכלות
זה לא חשוב עכשיו, בוא נמשיך קדימה זה סיכלות סתירה, סיכלות ביחד זה מה אכפת כן, אלא מה הם חשבו? כתוב ברמח"ל, זה לא במקומות שהם התכוונו לעבוד את פני שור שבמרכבה במרכבה יש ארבע פנים, יש פני אדם, פני נשק, פני שור, פני אריה. והם חשבו שהנקודה שלהם להתקרב אל השם זה לעבוד את מה שלה פני שור שבמרכבה. שזה, לכן הם עשו תבנית של עגל, ואז התכוונו לעבוד את השם דרך אמצעים, מה שנקרא. לכן בכוזרי כתוב,
אולי
אתם הגעתם לזה, תגיעו לזה בכלל, זה מסתנו בכוזרי, שהם לא חטאו בכפירה בהשם, אלא חטאו באחד החוקים של השם. זאת אומרת, עוד פעם, זה לא שלא היה רע, זה היה עבודה זרה, זה חמור מאוד, כמו שרמם מסביר. אבל זה לא שהם באמת חשבו שהפסל הזה עובד. זה מה שרמם מסביר פה. שעבודה זרה, רגע, תנו לי להמשיך עכשיו קצת קדימה, ועד שלו ביחד הכל, בסדר? הרמם מסביר שעבודה זרה זה לא שהם באמת כאלה שחושבים שהפסל הזה מחליץ את השם, אלא הם חושבים שזה דרך לעבוד את השם. עכשיו אני מסביר טיפה קדימה. אבל אלה שהכופרים מהם, תעתקו את הדף. אז הדף שלי, לא, הדף שלי צריך לעשות, אולי אתכם לא, אתם אתכם. אלה שהכופרים מהם ויהיו אותם מאמינים מציאות האלוה, אחר שנתלת כפירתם, חוק שהוא לא יתברך לבד, רצינו לומר העבודה והגדלה, בעבור שקיים מצוותו באמונת העמוד, חשבו החוק ההוא לזולתו, אני אגיד את זה במילים שלי, חייבם הדבר הוא המוות. הרמב"ם אומר, הסיבה שהורגים עובדי עבודה זרה,
שמה?
הסיבה שהורגים עובדי עבודה זרה, למרות שכמו שדיברנו עכשיו, הם לא עושים טעות חמורה מאוד. כי מה הם אומרים עובדי עבודה זרה? הם לא אומרים שאין אלוהים או שהם לא מאמינים בהשם, הם מאמינים בהשם. אבל הם אומרים שהדרך הנכונה לעבוד את השם זה דרך הכוחות שבינינו לבין השם. כן, שהמשל שהרמב"ם אומר שם במשנה תורה, זה כמו מישהו שחושב שצריך לכבד את השרים של המלך, מה שנכון. נגיד שאנחנו מכבדים את ראש הממשלה, יבוא לפה שר הביטחון, צריך לכבד אותו. תגיד, זה שאני מכבד את שר הביטחון, זה אומר שאני עכשיו פוגע בכבוד של ראש הממשלה? להפך. זה כבודו שאני מכבד את השרים שלו, נכון? אם אני שולח שליחים, ואתה מכבד את השליחים שלי, אז אם לא נסתם מכבד אותי. אז אמרו עבודי עבודה הזרה, זה שאני מכבד את השליחים של השם, שהם כל המלאכים וכל הכוחות האלה שיש בעולם, זה כבוד של השם בעצמו. אז זה לא טעות ברמה של כפירה בקדוש ברוך הוא. זה מה שהרמב"ם מסביר לנו קודם. הוא אומר, למרות זה צריך להרוג אותם. למה צריך להרוג אותם, אומר הרמב"ם? כי הם גורמים לאנשים הפשוטים לחשוב על איזושהי טעות כזאת שצריך לעבוד משהו חוץ מהשם. זאת אומרת, כיוון שיש פה חוק שקשור לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם, זה חוק אלוהי. זה חוק אלוהי, כמו שמישהו אמר, נכון, זה חוק החוקים. וחוק החוקים זה שצריך לעבוד דווקא את השם. אז כיוון שאתה פוגע בו בחוק כזה חשוב, למרות שמצד עצמו לא עשית טעות כל כך נוראית, אבל כיוון שפגע בו בחוק כזה חשוב, צריך להרוג אותו. בסדר, ברור, נקודה. מה? גורמים לאנשים לחשוב שצריך לעבוד מישהו חוץ מהשם.
ולזה
הורגים
אותם?
כן, לזה הורגים אותם. משהו כמו מריטיים. נכון, לא משהו כמו מריטיים. הם לא התכוונו נגד השם. הם התכוונו להשבת השם יותר טוב, ולמרות זה הורגים אותם. כי האנשים הפיקשים יסביר לך הרמב"ם, חושבים אחרי זה שבסוף צריך לעבוד את הפסל. הם לא מבינים שעובדים ככה את השם, זה לא צריך להרוג אותם.
מה שהיה בזה ההצעה של אז, שרק הגדולים באמת
האמינו בהתחלה כולם האמינו, ולאט לאט נשארו אז הגדולים, ככה מסביר הרמב"ם. הלאה, ממשיכים. כמו שאמר, הפסוק לא תחיה כל נשמה, ובאר העילה, למה לא תחיה כל נשמה? והיא הסרת הדעת הזה הבטל שלא יפסד בזולתם. במילים שלנו, להסיר את הטעות הזאת, הדעת הבטל זה טעות, שלא יפסד בזולתם, שאנשים אחרים לא יתרו בגללם, כמו שאמר, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות. למה כתוב לא תחיה כל נשמה? הרי שחסו לארץ כתוב לא תחיה כל נשמה. למה היה צריך להרוג את כל הגויים שהיו בארץ? שלמה לא ילמדו אתכם לעשות פסלים. זאת אומרת, בשביל שלא תלמדו מהם, ספק ספק כזה, כן? בשביל איזה ספק שאולי תלמדו מהם לעשות פסלים, הוקרם אויבים ושונים, וצרים, ואמר שעושה זה מקנה ומחיס ומעלה חימה. אז עכשיו, אומר לו הרמב״ם, שים להם כמה חמורה עבודה הזו. עבודה הזו היא חמורה, כי היא טעות בחוק של הקדוש ברוך הוא, שזה חוק החוקים, ואין לך שום תירוץ להגיד שיש לך פה איזשהו רק טעות קטנה, כי אפילו על זה שאתה יכול לגרום פה איזה גרמה של טעות בחוק הזה, כבר מגיע לך למות, ברור? עכשיו הגענו לקיץ'. עכשיו מגיע הנקודה שבשביל הרמב״ם מתח אותנו עד כה. עכשיו אני אקרא מפה עד הסוף, ואחרי זה יסביר את הכל לבד אחת, בלי קושיות. אני אקרא לאט, אם יהיה משהו שצריך להסביר תוך כדי דמי להסביר, אבל אם יש לך קושיות, חכו לסוף, כי זה שיעור מאוד פשוט וברור, זה רק שיעור של בוקס הפרצוף, זה הכל, זה אין פשוט בעיה. אפשר לשאול
את זה מקודם?
כן.
כשאנחנו אומרים שהאלה שעבדו עבודה זרה, הם חושבים אמצעי כאילו לקרוא את השם.
נכון, נכון.
אז זה בעצם חוסר אמונה בעצמך, שכאילו אתה יכול
לקרוא את השם? לא, זה חוסר הבנה בחוק האלוהי. זה הכל, לא חוסר אמונה בעצמך. חוסר הבנה בחוק השם, שחוק השם אומר צריך לעבוד את השם ישר ולא דרך איזה שהם צריכים בדרך.
בעצם גם עם ישראל שעובד נגיד דרך ארון הברית, יכול, אנשים שרואים את זה, יכולים גם לחשוב, בארונה אפשר לעבוד.
נכון, שאלה נחמדה, אבל לא יענה לך.
לא יענה לך,
זה עבודה זרה. זה בדיוק מה שהרמב"ם מסביר, זה מה שהרמב"ם מסביר, שזה עבודה זרה. עבודה זרה זה לא טעות בהשם, אלא עצם זה שיכול לגרום להם לטעות באחד החוקים של השם שצריך עבודה קשה. זה עבודה זרה. כן, בואו נמשיך. ואיך? עכשיו אני קורא לאט, לאט, לאט ומסביר. הגענו לנקודה. ואיך יהיה עניין מי שנתלה כפירתו בעצמו יתבריך, ואמינו בחילוף משהו, רצוני לומר, שלא ימין מצוותו שמינו שם, ימינו גשם, או ימינו בעלי פעלויות, או ייחס לו איזה חיסרון שיהיה, כי זה בלי ספק רם מעובד עבודה זרה על שימצא איתו מטיבה ומראה לפי מחשבתו. נקרא עוד טיפה ואני אחזור אחורה. ודה, הנה, אתה רואה כמה צדקת? שם, איך קוראים לך בסוף? יצחק. אמרת יצחק. ודה, שאתה תאמין הגשמה או עניין מענייני הגשם, שאתה מקנה ומחריף וקודח אש וחמה ושונא ואויר וצער, יותר קשה מעובד עבודה זרה בימוד. עכשיו רמב"ם אומר פה כלל פשוט מאוד. הרי קודם בנינו עיקרון. מה היה העיקרון שבנינו? כמה שהטעות יותר כוללת, כך היא יותר חמורה, נכון? אז התחלנו מטעות במציאות הפיזית, ברמה המאוד בסיסית, שעכשיו מה שקורה פשוט לא קורה. אחרי זה טעות, אמרנו שהארץ שטוחה זה טעות עקרונית במציאות הפיזית. אחרי זה טעות בחוקי המציאות הפיזית. אחרי זה טעות במלאכים, שזה כבר חוקים של המציאות הרוחנית. אחרי זה עבודה זרה, שזה טעות בחוק של המציאות הרוחנית, נכון? הוא אומר, אבל עכשיו אנחנו מדברים פה על הגשמה. הגשמה זה טעות בהשם בעצמו, לא באחד החוקים שלו. כן? כי השם בעצמו הוא ודאי מעל החוקים שלו, נכון? זאת אומרת, עבודה זרה זה טעות באחד החוקים של השם, זה הכל. זה מה שאמרנו קודם. הרי עבודה זרה זה לא טעות בהשם, זה מה שאני אסביר לך. הם מבינים שיש השם, מבינים שהשם הוא כולל את הכל והוא בוא נגיד שולט בכל המציאות, אלא הם חושבים בטעות שצריך לעבוד את השם דרך הכוחות הפרטיים במציאות שהם האלילים. זה טעות בלי שאלות ובלי לדבר, סליחה. זה טעות באחד מחוקי השם, נכון? אז הוא אומר, מה יותר חמור לפי הכללים שאמרנו? לטעות באחד מחוקי השם או לטעות באשם בעצמו? הוא אומר, ברור שזה באשם בעצמו. אז מי שמגשים, הוא טועה באשם בעצמו, נכון? כי הוא חושב, מה שנקרא, שהשם הוא בכלל לא משהו. הוא טועה פה לא בחוק במציאות, אלא במציאות כולה. הוא לא מבין את כל המציאות. זאת טעות הכי עליונה שיכולה להיות. לכן, מי שטועה בזה, הוא אומר, דע שאתה תאמין השמה לעניין מנהיני הגשם, שאתה מקנה ומחריף וקודש שכונה ושונא ואוהב ויוצא, זה כשם עובד עבודה זרה. כי עובד עבודה זרה, כל שם היה קרבה, נכון? כולה הוא טועה באיזה חוק של השם, ועכשיו, בשביל שלא יבלבל כל מיני אחרים, אז הורגים אותו. אז הוא אומר, אתה מגשים, מגיע לך למות הרבה יותר. עכשיו, בוא נמשיך קדימה בלי קושיות. בלי קושיות, בלי קושיות, אמרת. אני אסביר הכל. יהיה לך זמן לקושיות אחרי זה. אני אסביר הכל. בסדר, סבלנות. ואם יעלה בדעתך, עכשיו הרמב"ם, מה שנקרא, סוגר לך את כל פתחי המילות. כן, יש כל פתח מילות שעכשיו אתה מעלה בדעתך, להתחמק מגזר דין מוות של הרמב"ם, אבל עכשיו חותך לך את כל פתחי המילות. בוא נראה. ואם יעלה בדעתך שמאמין ההגשמה יש לו התנצלות, זאת אומרת, יש לו תירוץ, בעבור שגדל עליה הולך לצחותו וכוסר הדעת התורגים, אתה תגיד, מה אתה רוצה? ככה מורה ברכה לימדה אותי בכיתה ב', מה אני אשם? או יש לך תירוץ אחר, תגיד, אני טמבל. מה, כל אחד יכול להבין פה כל מיני שיעורים רוחניים ברמה של, אני יודע מה, של IQ 5, אתה להבין, אני טמבל, מה? נכון, יש לך תירוצים, אומר לך הרמב״ם, אחד, שאני מסכן לימדו אותך, מה אתה אשם? שנייה, אני טמבל, לא מבין דברים עקומוקים, אני אלוהים זה. נכון? הוא אומר, אם יעלה לך שם, אני שיש לו התנצלות, ראו שגדל עליה. או לסכלותו וקוצר השגתו. כן תאמין, ראו שתאמין בעובד עבודה זרה, שהוא לא יעבוד עליה, לסכלותו, בגלל שגדל על זה. אז הוא יגיד, אתה רואה שלעבודה זרה, אתה רוצה זה לא עובד. זאת אומרת, בואו תגיד, כן, אני עובד עבודה זרה, כי האבא שלי אמר לי, אוי, כל הכבוד, אתה חייב לתלה אותך עם אבא שלך. נכון? או שתגיד, תראה, אני טמפה, לא יודע שאפשר לעבוד השם בלי תפילים. מצוין, כל הכבוד, טמבלים, ישר לגנו, אין שום בעיה. אתם רוצים, אני לא מתקבלים. הלאה, יש עוד צעיר רוצה. ואם תאמר שפשוטי הקשורים ישליחום בזה הספק, אז התירוץ הבא בתורה, תגיד, אני יודע, כתוב בתורה, עיני השם שעושות בארץ, כמו שאמר לכם בשיעור היחס המושג גלוי. תגיד, זה תירוץ למה הוא מקשים. כן, יש לך תירוץ למה אתה מקשים, אדם, באים להרוג אותך שאתה מקשים לפי שיטת הרמב"ם, נכון? בית דין בא ואומר לך, אדוני, אתה מקשים, אתה חייב איתה. יש לך תירוץ, תירוץ ראשון, תגיד, לימדו אותי, אמרת, טוב, זה לא עוזר. תירוץ שני, אני טמבל, כל הכבוד. תירוץ שלישי אתה אומר, מה אתה רואה? כתוב בתורה, בלבלה אותי התורה שלך, אתה יכול להגיד. התורה בלבלה אותי, פשוטי הכתובים. יש ליחום בזה הסופר, כי בלבל אותם התורה. כן, תדע שעובד עבודה זרה, אמנם הביאו לעבודתה דמיונים וצורים חסרים.
איך התורה מבלבלה אותם?
סליחה?
איך התורה מבלבלה אותם?
כתוב בתורה, אם יהיה השם של אותו בארץ, ויאמר השם אל משה, הוא מסתכל, חושב שאמרו, מה? נגיד, תראה, זה התורה שלך כתבה בצורה גשמית, אז אני חשבתי שזה גשמי, מה אתה רוצה? אני למדתי חומש, מה, אני צריך לדעת שפה ויאמר השם אל משה, זה כמו שלימדתי אתכם בשיעור היחס למושג האלוהי של זה, הבנה רוחנית, מי יכול לדעת את זה בן הרוחני? כתוב ויאמר השם, אז השם אמר, מה אתה רוצה? אני לא השם, לא השם, אין בעיה, רק להרוג אותך, עכשיו לא תהיה השם אצל הקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה. אין התנצלות עם למי שלא יקבל, אני אחזיר תכף מה ההתנצלות, מה התירוץ היחיד שהוא מתקבל. שלא יקבל מן המאמתים למאיימים, מקצר מן היום. אז עכשיו יסביר את זה בעברית שלי. וכל שכן וכו' וכו' וכו'. עכשיו תראו את המשפט האחרון, וזאת הייתה כוונת הפרק. ראיתם? החצי משפט האחרון. וזאת הייתה כוונת זה הפרק. זאת אומרת לך בהתחלה, אני הולך להגיד משהו, אבל זה לא מה שאני רוצה להגיד. כל העבודה הזו לא מעניין אותו, אתם מבינים? כל הרעיון של הרב מעניין צריך לתרגיל. הוא צריך לתרגיל פשוט. כל הזמן הוא חימם אותך על עבודה זרה. כבר בא לך לשחוט את כולם. אתה אומר, זה אתה. מבינים? אתה עם ההגשמה שלך, זה אתה. אז זה הייתה כוונה בפרק. עכשיו, בוא נעשה את הסדר. רגע. שמגשים, יש לו שכר?
שהוא מתפלל, הוא לא ידע שהוא מתפלל.
אתה מבלבל שני דברים. לא, אל תדבר. זה לא קשור לתפילה. תפילה אמרתי, זה עובד אחרת, ואולי זה לא מתכוון, זה לא קשור לתפילה. עכשיו, בואו נסכם איפה אנחנו נמצאים, אחרי זה צריך להסביר מה ההתנצלות הזאת של כל אופן יש. אז דבר ראשון, הרמב״ם אומר דבר מאוד פשוט והגיוני. יש סדר של חסרונות בקדוש ברוך הוא, ואני אומר, קל וחומר, אם על חוק אצל השם מורכים, אם על טעות באחד מחוקי השם מורכים, אז על טעות בהשם עצמו, קל וחומר השם מורכים. אז אני אומר, חבר'ה, א' זה ברצינות מה שכתוב כאן, זאת אומרת, זה לא בדיחה, כל מה שרמב״ם כותב זה ברצינות, מגיע מי שמגשים חייב מיטה. עכשיו יש את תירוץ, צריך למצוא את התירוץ, איך אפשר להינצל מזה? אבל דבר ראשון צריך לדעת שזה, קודם לפני שנינצל מזה, קצת כמו חטא רובן שבוע שעבר, קודם צריך לעשות סדר, ואני קודם צריך לדעת שרובן שכב עם בילה. אחרי זה נראה זה לא כל כך, לא בדיוק שכב. קודם, חבר'ה, כל מי שמקשיב חייב מיטה ממש, ישר בית דין מורידים לו את הראש. עכשיו שהבנת את זה, מוכן לתת לך פה איזה תירוץ קטן, בשביל שלא ממש ישחטו אותך על המקום, יש לך 5 דקות זמן למצוא תירוץ, אבל זה לא כל כך קל. בסדר, הבנתם את הראש פה. יופי, עכשיו מה התירוצים שלו? בואו נראה מה התירוצים בכל אופן. אם התנצלות עם כן, זאת אומרת, אין שום תירוץ למי שלא יקבל מן המאמתים המאיינים, אם יהיה מקצר מן העיון. שאני לא אחשוב לכופר למי שלא יביא מאורחי פרק על הרחקת הגשמות, אבל אחשוב לכופר מי שלא יאמין הרחקתה. וכל שכן ניתן פירוש אינקלוס, פירוש שנתן לנו זה, להם שלום ירחקו מן ההגשמה כל מה שאפשר, וזאת הכוונה זה הפרק. עכשיו אני אסביר. הוא אומר ככה, תראו. אם בן אדם לא משקיע את האנרגיה שלו בחוסר ההגשמה, הוא אומר שיש שני מצבים. יש בן אדם שלא מסוגל להבין את כל הרעיונות הרוחניים שמאחורי חוסר ההגשמה. לא יכול להוכיח שבאמת השם לא גשמי. הוא אומר, זה אין לי בעיה. כי באמת לא כל אחד מסוגל עכשיו להגיע לרמה רוחנית שמסוגל להוכיח באופן שכלי שהשם לא גשמי. זה אין לי בעיה. אבל אין לך תירוץ אם לא השקעת את היכולת שלך להבין מה נובע זה ששם לא גשמי. אתם מבינים? זה לא אותו דבר. צריך להפעיל בין להבין את העיקרון שעומד מאחורי זה שהשם לא יכול להיות גשמי, זאת אומרת, אתה להוכיח את זה שהשם לא גשמי, זה לא מצפים ממך. מצפים ממך אבל להשקיע את כל האנרגיה שלך בזה שלא תקשיב. אז אם אתה משקיע את האנרגיה שלך בזה שלא תקשיב, כי קיבלת מה שקורה פה מן המאמתים המאיינים, זאת אומרת, בא הרב קוק או הרמב״ם או מישהו והוכיח לך, הסביר לך שהשם לא גשמי, וצריך לעבוד אותו בצורה רוחנית, צריך להבין שהוא רוחני. עכשיו זה שעכשיו אתה לא מבין שאיך הרב קוק הגיע זו, איך הרמב״ם הגיע זו, זה לא הבעיה שלך, אין בעיה. אבל עכשיו שהסבירו לך עכשיו, אם אתה לא משקיע את האנרגיה שלך בזה שלא תגשים, אז אין לך יותר התנצלות. זאת אומרת, אתה, התפקיד שלך לא להוכיח שהשם לא גשמי. התפקיד שלך הוא לפעול מבחינה שכלית ומבחינת תפילה בצורה כזאת שהשם לא גשמי. אז תגיד עכשיו, מה אני המסכן, עד אתמול הייתי מגשים גם רוחני, היום אני רק קצת מתחיל להגשים. אז אם יש פה כלל אחד שאמרתי לכם בשם הרמב״ם, שגם כן קצת עוזר לנו להתנצל מהעניין הזה, בשם המהר"ל. מה זה לכם נדמה לי את הכלל הזה, שאדם לא נידון או נבחן או נשפט על פי המציאות הנוכחית שלו, אלא על פי המגמה. דיברנו על זה גם בנושא תשובה, אם אתם זוכרים. וגם דיברנו על זה, אני לא זוכר בעוד איזה הקשר, שאמרתי לכם שמי שנושא, מי שהולך לגור באילת הוא נקרא אילתי. זה שבפועל זה ייקח לו שנתיים לעבור, זה לא משנה. כן? כי אדם נחשב מבחינה רוחנית לא במציאות הטכנית שהוא עכשיו נמצא בה ברגע זה, אלא במציאות שאליה הוא חותר. זאת אומרת, המגמה היא קובעת האדם. כן? לכן אדם שחוזר בתשובה הוא בעל תשובה גמור. כן? כי הוא עכשיו נע בכיוון תשובה. זה שבפועל יש לו דברים שלוקח לו זמן מסוים לתכן אותם, זה לא נפקא מינה לכלום. כיוון שהמטרה שלו היא להגיע לסוף, אז הוא נחשב בסוף. אז גם פה, כיוון שהאדם קיבל על עצמו לא להגשים, למרות שבתפילה ובשלבות תורה זה לוקח, זה קשה. אז לכן, מי שעכשיו שקלן, זה שיעור שנימדתי אותו, נכנס לו בצד אחד של האוזן, ואתה רוצה באוזן השנייה, לא מעניין אותו בכלל, וממשיך להגשים את השם בסביק כיף, אז זה ילך הרמב״ם, אולי יקבל חנינה, אצלי לא. אבל מי שעכשיו קשה לו, כי זה קשה להתפלל, קשה להבין, קשה עכשיו לתפוס שבאמת העסק הזה נכון, אז זה אין בעיה, כי הוא עכשיו אחד שקיבל מן המאמתים המאיימים, קיבל מהרמב״ם, קיבל למי שאנחנו למדנו ממנו, והוא עכשיו לא מקשיב. אני אומר, בעיקרון אין תירוץ לא להקשיב. מי שמקשיב זה חבור מאוד מאוד מאוד. אבל התירוץ היחיד זה שאתה עושה את הכל לא להקשיב. כבר אתה עושה את הכל לא להקשיב, ואתה לומד את הנושא הזה, ואתה עובד את זה. אז לכן, עכשיו יש לך לא התנפסות, אתה נמצא ואתה נמצא מאוד חשוב בעת. אז לכן, אני אומר עוד פעם, השיעור הזה אני מגדיר אותו, אני אומר לא, זה סתירת לחי. השיעור הזה זה סתירת לחי. עכשיו, אני בכוונה מלמד אותו אחרי שאני מלמד שיעור יחס למוסר גילוי, כי לפני זה אנשים בכלל לא מבינים מה רוצים מהם, מבינים? כי אם אתה לך למד את השיעור הזה, אז כל אחד, אני מגשים, אני לא מגשים, אלוהים אחד, כן? זה לא נכון. הרמב"ם מתכוון למה שאני מתכוון, הוא לא מתכוון לא להגשים במובן של לחשוב שאלוהים אין שרשרות ברזל ברגליים. לא, הוא מתכוון להגשים ולהגשים. אני אומר, לכן תבינו שהנושא הזה של חוסר הגשמה זה הנושא הכי חשוב באמת שאני לומד. כמו ששמתם לב, מעבר לזה שזה איסור כזה חמור כמו שהרמב"ם מסביר, כי זה טעות בהשם בעצמו, כמו שראיתם, וגם היום ראינו דוגמאות וגם השאר השיעורי, זה מפתח לכל התורה. אתה מבין את זה, אתה מתחיל להבין את הכל, אתה לא מבין את זה, לא מבין את זה כלום. כי מי שטועה בזה, כמו שאתה לב טועה בכל התורה. כי כל דבר הוא מבין לא נכון. ומי שמבין את זה לא טועה יותר בכלום בתורה. עכשיו יש לך זמן לשאלות, ואנחנו נראה את השאלות. כן, שאלות. כן.
אין שום.
לא. כי ילד בכיתה א', זה כמו עם החטא רובן שלמדנו בשבוע שעבר, ראית? מה? ישנת? אז אותו עיקרון. אתה בונה, אתה קודם בונה אצל הילד אמון ברמה שהוא מסוגל להבין. אבל בוא נגיד, בגיל 12 זה כבר לא ילד. אם ילד זה בגיל 5 אתה צודק, ילד שבגיל 12 לא ילד. צריך להסביר שהשם לא גש מלאט לאט. לאט לאט, להתחיל להסביר יותר ויותר, למה לא? כן, עוד שאלות. אין שאלות.
כן. מה אמרת ש... יש משהו שזה בסדר, שאם החלטת לא להקשיב...
אם אתה עובד על זה, זה בסדר.
ואם... מה היה שם? שקיבלת מהמורים ה...
כן, אני אומר, לא. בהתחלה הסברתי שלא דורשים ממך להיות מסוגל להוכיח לאחרים או להוכיח באופן שכלי שהשם לא גשמי.
אלא?
אתה צריך לקבל... אתה צריך לקבל עכשיו מהרמב"ם שהשם לא גשמי ולעבוד עם זה, אתה מבין? להוכיח שהשם לא גשמי, זאת אומרת, לתפוס את כל ה... נגיד, את כל ההוכחות הלוגיות לזה שהשם לא יכול להיות גשמי, כמו שאלו לי בשיעור, זה לא התפקיד שלך, אתה לא צריך להיות פילוסוף עכשיו. אז זה תשאיר לרמב"ם, אבל אתה צריך לקבל מהרמב"ם או מהגדולי ישראל האחרים שהשם לא גשמי, להבין את זה ולעשות את זה, הבנת? זה מה שאמרתי. זה לא בעיה, מה שברמב"ם בא לתרץ, זה לא בעיה כל כך גדולה. כי אף אחד לא מספר לך להיות פילוסוף, ספר לך להבין את העיקרון שהשם לא גשמי, לעבוד עם זה, הבנת?
שאלה אחרונה. למה מי שמקשיב זה גרוע מעבוד עבודה?
טוב, אני לא מאמין.